ערב טוב. רבנו נחמן מברסלב, אישיות ענקית. תורתו, תורה רחבה, רבת ממדים. ולכן, אי אפשר.
עשו את זה לפני שמתחיל השיעור.
לא, בסדר,
אפשר. אתה מפסיד את ההתחלה.
ולכן אי אפשר, בזמן הקצר שעומד לרשותנו, להקיף את כל אישיותו ואת כל משנתו. אפילו את היסודות היותר פשוטים. אך על פי כן אנחנו נשתדל לגעת במספר קווים בתורתו ובאישיותו. אז כפי שאמרתי, אנחנו לא נעסוק בכל הפרטים כולם. רק רציתי להזכיר כמה דברים קודם כל על תולדות רבנו נחמן, שראשית כל היה נין לבעל שם טוב. הוא היה בן של בת ביתו. בן ביתו של רבי ישראל בעל שם טוב הייתה עדל, ביתה של עדל הייתה פייגה, ורב נחמן בן פייגה הוא הנין, אם כן, של רבי ישראל בעל שם טוב. עצם העובדה הזאת היא עובדה מפתיעה, משום שכמעט ואין שום התייחסות בכתבי רבי נחמן לבעל שם טוב. אפשר לומר אפילו שיש כאן תורה שאף על פי שהיא משתייכת לחסידות באופן כללי, היא בעצם תורה העומדת בפני עצמה ובכוחות עצמה. אף על פי שבצעירותו היה מקפיד רב נחמן הרבה לבקר בקבר של הסבא הגדול אצל הבעל שם טוב, והיה מתפלל על קברו ואפילו מדבר עם הסבא. אבל במשנתו של רבי נחמן ברסלב לא מצאנו הרבה השפעה, על כל מיני מפורשת, של הבעל שם טוב. דבר אחד מעניין, אם אנחנו משווים בין שני האישים, זה ששניהם ניסו במהלך החיים שלהם להגיע לארץ ישראל. הבעל שם טוב נסע לארץ ישראל ולא עלה בידו, חזר. אך על פי שעלה על האונייה בקושטה, הלא היא איסטנבול, עלה לים, הראה שיש שערה בים, חזר לקושטה ומקושטה חזר לפולניה. לא הצליח לעלות לארץ ישראל. לעומתו, רבי נחמן מברסלב כן הצליח לעלות לארץ ישראל, ונצטרך גם בהמשך הדברים לבאר מה הסיבה של ההבדל בין שניהם. רבי נחמן גם התחתן בגיל צעיר, בגיל 13. ביום הבר מצווה שלו, לקחו אותו אל החופה. אשתו הייתה היחידה שידעה מהנהגותיו. באותם הימים רבי נחמן היה מתנהג כמו ילד קטן. היה צדיק גדול כבר אז, אבל היה מסתיר את הנהגותיו. למשל, כשהיה נכנס להתפלל בבית הכנסת באמצע הלילה, כשאף אחד לא ראה, הוא היה נכנס מחלון צדדי כדי שלא ידעו שהוא נכנס. וכך כל הנהגותיו היו בהסתר גדול, וברגע לה משתדל להתראות כלפי חוץ כמו ילד רגיל ואפילו קצת שובר. ורק אשתו ידעה את כל ההנהגות הנסתרות שלו, למשל התעניות והסיגופים שהוא מרבה בהם. אפילו אביו ואימו וחבריו לא ידעו על כך, רק אשתו ידעה, והוא היה משביע אותה שהיא לא תגלה את הדבר הזה לשום אדם. לא, היא לא גילתה. מה? אתם יודעים, אחר כך הוא סיפר שהוא המשביע את אשתו, שהיא לא תגלה לאף אחד. זה כשהוא היה יותר מבוגר, אז הוא סיפר על הנהגותיו בילדותו. הוא נפטר בגיל צעיר מאוד בעיר אומן שבאוקראינה. ומרוב השתוקקות שהייתה לו לארץ ישראל, אמר שהמעלה שיש למקום קברו זה שהמקום שבו הוא קבור הוא בבחינת ארץ ישראל. זה השבח הגדול שהוא יכול היה לתת. כשרוצים להשוות משהו, משווים דבר קטן לדבר גדול, אז הוא ישווה את המקום הקטן של קברו למקום הגדול ארץ ישראל. יש סיפור כזה, הרי רבי נחמן אמר לחסידיו שהשתדלו מאוד לבוא אליו בראש השנה, וגם אחרי מותו היו באים מכל רחבי פולניה ורוסיה, היו באים על קברו ושבאומן על ראש השנה. מעשה באחד מחסידיו ששכחתי את שמו, שנסע על אלול לארץ ישראל, על אלול הכוונה בחודש אלול, אבל זה בהשפעה של היידיש, ככה נסע על אלול לארץ ישראל, והיו אנשי שלומנו, ככה אומרים, מספרים בספרים של ברסלב, היו אנשי שלומנו מקפידים עליו כיצד נוסעים לפני ראש השנה של רבינו. הוא נוסע לארץ ישראל, אז הוא לא יהיה בראש השנה באומן. והיה שמה חסיד אחד שגם את שמו שכחתי, שאמר מי שנמצא בארץ ישראל הוא קרוב יותר לרבינו. אחר כך אותו חסיד עלה לארץ ישראל ונפטר בארץ בחג הסוכות. וכשנודע הדבר לחסידי ברסלב שנשארו באוקראינה, אמרו, הוא נענש על זה שהוא לא רצה להיות בראש השנה אצל רבינו. ואז אותו חסיד שאמר שמי שנמצא בארץ ישראל הוא קרוב יותר לרבינו, אמר, הוא זכה לעלות כי הוא ידע שאסור לו לאחר את המועד. כי ברור שאם אומרים על מקום שהוא בבחינת ארץ ישראל, אז ברור שארץ ישראל זה עוד יותר גדול. ובוודאי ששטות גמורה היא לצאת מארץ ישראל כדי לבקר באומן. זה בוודאי לא עלה על דעתו של רבנו נחמן ברסלב מעולם. הן שטויות כאלה, לצאת מארץ הקודש אל מקום תמה שהוא בבחינת ארץ ישראל. איזו שטות יש כאן שאין כדוגמתה. יאמר לשבחם של חלק מחסידי ברסלב שרצו בזמנו להעלות את עצמותיו של רבי נחמן לארץ, ואפילו גם הייתה על זה הסכמה בין נשיא מדינת ישראל לבין נשיא אוקראינה. ואז ברגע האחרון כמובן כל מיני מקטרגים אמרו שמה פתאום וזה צריך שישאר באומן, והמציאו שטויות כמו שלמשל אומרים שירושלים היא במעלה 32, כן? במעלות הרוחב 32 זה הלב, ואילו אומן היא במקום היא במעלה ה-48, אז בבחינת המוח, כן? ואז אם זה כך, אז אני ממליץ שגם יישאו לכותב הצפוני שהוא זה הצדיק. עוד נחזור לעניין הזה, כן? ההשתוקקות של רבי נחמן לארץ ישראל. אספר לכם סיפור כבר בהקשר הזה. רבי נתן מנמרוב, אני אקרא גם רבי נתן שטיינהארט, או רבי נתן מברסלב, או מוהרנת, שהיה תלמידו הגדול של רב נחמן, כותב כך, שפעם אחת רבי נחמן נתן שיעור שבו הוא דיבר במשך שעה ארוכה על ארץ ישראל. והיה רבינו מעריך מאוד בדבר הזה ואומר, כולנו צריכים לעלות לארץ ישראל. ואין הדרכים כל כך קשות כמו שהיה פעם, היום יש עגלות הנקראות דיליג'נס, ויש אוניות בים, מקושטה ליפו. אפשר לעלות לארץ ישראל, זה לא קשה כמו שהיה פעם. כולנו צריכים לעלות לארץ ישראל. רב נחמן העריך בדבר הרבה הרבה הרבה. בסוף השיחה של רב נחמן, אומר רבי נתן, ניגשתי אל רבינו ואמרתי לו, כשאמרתם ארץ ישראל, למה התכוונתם? כמובן, השיחה הייתה יפה מאוד, אבל הביטוי ארץ ישראל, למה הכוונה? ואז רבנו צעק בקול גדול ואמר, כוונתי כפשוטו, לאותם הבתים ולאותם החצרות שבצפת וטבריה וירושלים וחברון, שכל ישראל יעלו לשם. ואז הבנתי מכותלי דבריו שכוונתו שנהיה כולנו בארץ ישראל. זאת אומרת, רבי נחמן היה יכול, אלמלא השאלה של רבי נתן, לדבר שנים על גבי שנים שצריך לעלות לארץ, ולא היה אדם אחד מבין למה הוא מתכוון. עד שרבי נתן שאל, מה זה ארץ ישראל? ואז רבי נחמן אומר לו, זה ארץ ישראל. חידוש. צריך להבין מה היה הריחוק המנטלי הגדול. יש מחסידי ברסלב שעלו לארץ ישראל, ושלחו מכתב מבוהל לרבי נתן. אמרו לו, הגענו לארץ ישראל, בשעה טובה, וראינו שזה אדמה. איך זה יכול להיות? ואף על פי שיש בחוצה לארץ גם כן, אפר ארץ ישראל, אפר לבן כזה, אבל אין זה אלא ממקום מיוחד ששם זה אפר הוא לבן, אבל בכל המקומות נראית כמו אדמה שבכל מקום. אמר להם, אף על פי שהיא נראית אדמה ככל האדמות, באמת שורשה גבוה יותר מכל העולמות. ההשתוקקות הגדולה הזאת, רבי נחמן הוא המיוחד בה, וכנראה שהיו סיבות מיוחדות להשתוקקות הזאת. כנראה שזה קשור לשאר חלקים במשנתו, למה שרב נחמן צפה שיקרה בעם ישראל בשנים שאחרי פטירתו, ב-200 שנה שאחרי פטירתו, ולכן הוא הבין את החשיבות של העלייה לארץ ישראל. אנחנו נדבר על זה. אז אני אדבר על זה בהמשך. כן. עכשיו, לפני כן, אני רק רוצה להוסיף עוד כמה דברים פרטיים, כן, שנדע קצת עליו. הוא כתב מספר ספרים, רבי נחמן. הספר הראשון נקרא הספר השרוף. והוא כתב את הספר, אחר כך הוא שרף אותו. חבל. כלומר, אנחנו לא יודעים מה היה כתוב בספר השרוף. יש ספר אחר, נקרא ליקוטי מוהר"ן. זה הספר היותר מפורסם. זה לא בדיוק כתיבה שלו. זה העתקות של דבריו בעל פה. רבי נתן היה מעתיק מדבריו. יש לו גם ספר שהוא כתב בעצמו, נקרא ספר המידות. ספר קטן על מידות הנפש. ויש עוד ספר שלישי שהוא גם כן העתקה של דבריו שהוא אמר בעל פה. זה ספר המעשיות. סיפורי מעשיות משנים קדמוניות שסיפר רבנו רבי נחמן ברסלב. ככה זה נקרא. ובספרים האלה, שנראים פשוטים, לכאורה, יש סודות עמוקים, ובאמת אפשר לומר שרבי נחמן משתווה עם גדולי המחשבה שבכל הדורות, למי שיודע לקרוא את הספרים שלו לעומקם.
הוא היה
צעיר. כן. כל הספרים האחרים זה לא דברים שלו. זה על פי תורותיו. כן, משיבת נפש, שיחות הר"ן, כל הדברים האלה. גם הספרים שהיום מוצאים, ויש הרי אלפי ספרים שמוצאים, כן, עם ספרי רב נחמן ברסלב, זה לא ספרים שלו. זה אנשים שקראו את תורותיו, קיבלו השראה מזה, ועל פי זה כתבו ספרים. דע לך, אהובי, אחי, יקירי. כן? הנה, כבר כתבת חצי ספר. אני רוצה להוסיף עוד כמה דברים לגבי האישיות המיוחדת של רב נחמן. זו אישיות מאוד, מאוד לא פשוטה, מאוד לא קל להתמודד איתה. למשל, יש אמירה מפורסמת, גבל זית נחכם מייאש, משהו כזה, אני לא בטוח שככה אומרים את זה, או אני מאמין שאין ייאוש בעולם כלל. אבל זה מתחיל מהביטוי גבל. גבל זה צעקה כזאת, אוי גבל, משהו כזה. והיה מעריך מאוד במילת גבל, להורות, ככה זה הסגנון של תלמידת, היה מעריך מאוד במילת גבל להורות שדבריו מתפשטים עד ימות המשיח, שלא להתייאש כלל וכלל. ובאמת התורה הזאת היא תורה של מלחמה מתמדת בייאוש. מכאן שמתי כדאי ללמוד ליקוטי מוהר"ן? אם אתה מרגיש רע, אז זה מצוין. כן? אדם נמצא עם הראש באדמה, הוא קורא קצת ליקוטי מוהר"ן, אומר לו רבי נחמן, אל תדאג, יהיה בסדר, אין לך מה להתייאש, בכל מקום שבו אתה נמצא אין מה לפחד. אבל תאר לעצמך אדם שטוב לו על הנשמה, יש לו שיר בלב, ציפורים מצייצות, חיוך ככה מאיר את פניו, באים אליו אומרים לו, לא נורא. זה הרסני, כן? צריך לדעת מתי להשתמש בתורה העמוקה הזאת ומתי לא. כן, כי הרי לא כל הזמן אדם נמצא במצב של דכדוך הנפש, ברוך השם. אבל כשאומרים מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, האמירה הזאת היא על רקע של ייאוש נורא. כן? יש ייאוש גדול בנפש, ולכן צריך שרב נחמן יוציא אותך עם הפאות מהגיהינם. משאול תחתיות. כן, יש פעם שמעתי בשם תמיד חכם חסיד אחד שאמר דבר כזה, שספר התניה של מייסד תורת חב"ד, שושל חב"ד, נקרא הרי ספרם של בינוניים. ככה זה נקרא, ספרם של בינוניים, כי הוא מתאר את מדרגת הבינוני בעם ישראל. לעומת זה יש ספרם של צדיקים, וזה ספר נועם מלימלך לרבי מלימלך מליזנס. הספר הזה כל כולו תיאור של הנהגותיו של הצדיק. ויש ספרם של רשעים, זה דיקותי מוהר"ן. זאת אומרת, האדם שרואה את עצמו כרשע במצב הירוד ביותר שיכול להיות, שם מוצא בספר הזה כיצד לעלות משאול תחתיות. ניתן לומר שההיכרות של רב נחמן עם הקשיים של האדם הוא עבר על בשרו. יש למשל ספר נקרא שבחי הרם, תיאור של כמה דברים במהלך החיים שלו. אני אקרא לכם רק פסקה אחת קטנה שמתארת את ההתמודדויות של רבי נחמן בצעירותו. הוא אומר כך: וכל דבר ודבר שרצה לעשות בעבודת השם היה קשה עליו מאוד, בכל מיני כבדות שבעולם, ובתחילה היה קשה עליו מאוד לשב יחידי בבית מיוחד איזה שעות רצופים לעסוק בעבודת השם, וזה הדבר היה קשה עליו מאוד בתחילה. אך הוא, זיכרונו לברכה, היה מכריח עצמו מאוד ושיבר את אהבתו, וישב כמה וכמה שעות בכל יום בהתבודדות בחדר מיוחד. וכן היה קשה עליו מאוד מאוד העבודה שהיה צריך לעשות בכל יום, וכל כך היה קשה עליו עד שלא היה אפשר לישא כלל העול מגודל הכבדות שהיה כבד וקשה עליו מאוד מאוד. ורק על ידי עצה זו נשא עליו עול העבודה. עכשיו, מה היה הפתרון של רב נחמן לכבדות הזאת? היינו שבכל יום היה חושב בדעתו שאין לו רק זה היום בלבד, כלומר אני אחיה רק עוד 24 שעות, ועל כן ולא יסתכל על יום המחורת ועל זמן שלהבא כלל, רק כאילו אין לו רק זה היום בלבד, ועל כן היה יכול לישא עליו עול העבודה של זה היום לבד. כי על יום אחד לבד יכול האדם לקבל עליו כל מיני עבודות שבעולם, מאחר שהוא רק ליום אחד בלבד. וכשגמר העבודה של זה היום, הזי ביום המחורת חזר וקיבל עליו העבודה של אותו יום המחורת. וכן נהג תמיד שלא היה חושב בדעתו כי אם אותו היום לבד, ועל ידי זה היה יכול לישא על עצמו עול עבודתו שהייתה כבדה עליו מאוד. ולא זה לא היה יכול לישא עליו כלל, מחמת שהיה מרבה בעבודת השם מאוד בכמה מיני עבודות בכל יום, והכל בטרחה ובהגיעה גדולה ובכבדות גדול מאוד, עד שלא היה אפשר לישא עליו עול כזה. כי אם על ידי העצה הנ"ל, שלא היה חושב בדעתו רק לאותו היום בלבד כנזכר לו. כן, ואפשר לראות בהרבה סיפורים, כן, כיצד רבי נחמן עבר ייסורים בכל שלב ושלב של התעלותו. כן,
לא הבנתי, קודם הרב אמר
אי אפשר לסוף ספרי קודש. זה הדברי קודש. עכשיו יש עוד נקודה אחת שרבי נחמן מדבר עליה הרבה מבחינת ההנהגה האישית, וזה מעלת ההתבודדות המכונה בלשון המיוחדת של ברסלב התבודדות. ההתבודדות היא המפגש של האדם עם עצמו והמפגש של האדם עם הקדוש ברוך הוא. והיה אומר רב נחמן שהאדם בזמן התבודדותו צריך לפרוס או לפרוש שיחתו לפני הקדוש ברוך הוא ולדבר איתו בדברים פשוטים, ללא כל ניסיון לייפות את הדברים, ולדבר עם הקדוש ברוך הוא בלשון אשכנז המורגל בינינו. זה בעיה, צריך ללמוד עכשיו לשון אשכנז המורגל בינינו. אמרתי פעם לחסיד ברסלב אחד מרוקאי, אתה לא חסיד ברסלב אמיתי, אתה צריך לדבר עם הקדוש ברוך הוא בלשון אשכנז. אז הוא הסביר, חבנו, הוא התכבד שהכוון שבשפה הפשוטה של האדם. כן, אבל זאת אומרת, זה, יש גם פה איזה ממד מסוים של ישירות, וזה קשור בכלל לתפיסה של הרב נחמן לגבי העצמאות של הנפש, שאין הנפש משועבדת בבסיסה לשום היררכיה שבעולם. במובן הזה התורה של רב נחמן היא קצת אנרכיסטית, היא אינה מתחשבת בשום מוסכמות, ומי שאינו מתחשב בשום מוסכמות יש בזה סכנות גם, כן? לכן לא במקרה הרבה משוגעים קיימים בתוך החסידות הזאת, כן? כיוון שיש פה עידוד להתנהגות שאיננה מתחשבת כלל במה שיאמרו העולם, אולי אפילו יש איזה דווקאיות של התנגדות למוסכמות, אז באמת אפשר גם לצאת מן האיזון בדבר הזה. חז וחדילה לא התכוון לזה רב נחמן, אבל ידוע שכל שיטה יש לה תמיד סכנות בענפיה, כן? כמו כן גם בתורת ההתבודדות, אדם שמתבודד עם קונו צריך שיהיה לו מה לומר לקונו, צריך שיהיה לו משהו בבטן במפגש הזה עם ריבונו של עולם. אבל אם האדם כל כולו מלא תומעה פנימית, ההתבודדות לא דווקא מועילה כל כך. יש התבודדות בפרינת חשבון הנפש, שאדם שואל את עצמו מי הוא, מה הוא וכדומה, זה טוב מדי פעם. ברגע שזה הופך להיות איזה מין הנהגה קבועה, יש בזה איזה מין טקס מכני, זה מאבד את כל הערך המוסרי שלו. אני אומר את זה בגלל שיש לפעמים נטיות כאלה, צריך להתבודד. פעם שאלתי בחור במכון ניר, מה אתה עושה, מה סדר הזמן שלך? אז בבוקר אני לומד ככה, אחרי הצהריים אני עושה ככה, בין שעה זאת לשעה זאת אני מתבודד. מה זה? זה דבר שהוא צריך לבוא מתוך הספונטניות של הנפש, הופך להיות חלק מסדר היום, יש פה משהו כמובן קצת לא נורמל. יש אצל רב נחמן גם רגישות גדולה לצרות של היחיד. הוא בעצם רצה להקל את מסע התשובה, במיוחד בחטא של פגם הברית, ולכן הוא גם זה שגילה את מה שנקרא התיקון הכללי, על מנת לעזור לבני אדם להתמודד עם העצבות שפגם הברית יכול להטיל על האדם. העבודה המרכזית של האדם אצל רב נחמן היא התפילה. אפשר לומר, יש בסיפורי מעשיות שלו, יש סיפור נפלא נקרא מעשה בבעל תפילה. זה מעשה ארוך מאוד, אי אפשר לספר את כולו עכשיו, אבל דבר אחד עולה מכל הסיפור, שמי שיודע להתפלל כראוי הוא בעצם הגואל, הוא הגואל של העולם כולו, כי דרכו נבנה צינור בינו לבין ריבונו של עולם. כל הדברים האלה שאמרנו עד עכשיו הם רק ההקדמה כדי קצת לגעת בכמה יסודות בתורתו, וכאן הייתי רוצה לגעת במה שאני רואה כנקודה המרכזית. רבי נחמן ידע שאחל מדורו ואילך השאלה המרכזית שתעמוד בחלל הרוחני של העולם תהיה שאלת האמונה והאפיקורסות. כלומר שחלקים רבים מאוד מתורתו של רב נחמן סובבים מסביב לשאלה הזאת, שאלת האמונה והאפיקורסות. יש לו אפילו שיחה שבה הוא אומר, אני יודע שאחרי מותי יהיה אפיקורסות גדול בעולם, ואף על פי שאני מזהיר על זה מראש, אני יודע גם שזה לא יעזור, כי האפיקורסות תהיה גדולה. בעצם הוא צפה את ההשתנות של העולם לקראת מצב של אובדן האמונה הדתית, לא רק בעם ישראל אלא בעולם כולו. ומה יעשה דורש אלוהים בעולם כזה? מה עושה אדם שרוצה לדעת את השם בעולם שבו מסלקים את השם מן הזירה? אפשר לומר שזה עיקר העבודה שלו. למשל, יש סיפור מפורסם אצלו, סיפור מעשה בחכם ותם. החכם והתם זה סיפור כזה, אני גם כן ארוך מאוד, כל הסיפורים של רב נחמן הם בכלל ארוכים, אז נקצר קצת. מעשה בשני שני ילדים שאהבו אחד את השני, ואחד היה חכם והשני היה תם, והחכם והתם אהבו אחד את השני מאוד מאוד, ולא ידעו את השמות שלהם. כל כך התרגלו לקרוא לזה החכם ולזה התם, שלחכם קראו החכם ולתם קראו התם. ואפילו בספר התושבים של העיירה, בשמות שלהם היה כתוב החכם, התם. זה מה שהיה כתוב בספר. והנערים האלה גדלו, והמשיכו לאהוב אחד את השני. והחכם נהיה יותר חכם, והתם המשיך להתהלך בתמימות. והתם בסוף התחתן, ולא היה בבית שלו שום דבר, אבל הוא היה כל כך תם שכל דבר הוא קיבל בתמימות. יום אחד, בליל שבת, אז הוא מבקש מאשתו להביא לו מרק. הייתה מביאה לו מרק. אגב, אומר, עכשיו בוא נאכל את הבשר. והייתה מביאה לו עוד פעם מן המרק. אומר, בשר הזה טעינו. ואחר כך הוא מבקש, אם יש עוגות, אתה מביא לו עוד פעם מן המרק. וכל דבר בתפימות הם מקבל ושמח. וביקש מאשתו, עכשיו תני לי את המעיל המפואר שלי. וזה מביא לו את המעיל העיזים של הרועים, שזה מה שבבית. הוא היה שמח, שמחה גדולה וכו'. וחברו החכם הלך ולמד רפואה, ונהיה רופא גדול, עד שהחליט שרפואה לומדים בארץ איטליה. ובארץ איטליה, אז הוא עזב את העיירה, הגיע לארץ איטליה ולמד באוניברסיטת, כלומר אוניברסיטה. ושם באוניברסיטה גם לומדים קצת פילוסופיה, ואז נהיה חכם גדול עוד יותר, וידע לשונות הגויים. ויום אחד השתוקק לבקר שוב בעיירה שלו, אחרי שנהיה רופא גדול ומפורסם ופילוסוף גדול. הוא בא לבקר בבית שלו וראה שהבית שהיה לו בעיירה חרב, אין שום דבר בבית הזה. אתה אומר, אם זה ככה, אני אבוא לבית של חברי הטוב, התם. הגיע אל התם, והתם קיבלו בשמחה גדולה. באותו זמן המלך עבר על פנקס התושבים והראה שכתוב כאן החכם והתם. אמר, מעניין, שני אנשים שקוראים להם החכם והתם, אין שמות אחרים, אני רוצה להכיר את האנשים האלה. ואז הוא שלח לתם שליח ולחכם שליח. אבל כמובן שלחכם הוא שולח שליח חם, ולתם הוא שולח שליח תם, כל אחד כפי מדרגתו. מגיע השליח התם אל התם, אומר לו, המלך רוצה לראות אותך. באמת? המלך רוצה לראות אותי? כן, המלך רוצה לראות אותך. בלי שום לצנות? בלי שום לצנות. התחיל לרקוד, אמר, אשתי, המלך רוצה לראות אותי. באותו זמן הגיע החכם אל החכם. אומר לו, המלך רוצה לראות אותך. מה, באמת? המלך יוצא לראות אחד כמוני? כן, אבל הוא שלח אותי. לא, באמת, תחשוב, זאת בסברה הגיונית. לא ייתכן שאני אדם פשוט כל כך, לעומת המלך, שישלחו אליי. אבל אומר, אני ראיתי את המלך. אומר, מה? אתה ראית את המלך? איך אתה יודע שזה המלך? אומר, אני ראיתי אותה, ילבוש בגדים. עבדו עליך. באמת, זה לא היה המלך. ואני רוצה להגיד לך את האמת, לדעתי, אין מלך בעולם כלל. איך אתה יכול להגיד? כן, ודאי, כל העולם חושב שיש מלך. מצד האמת אין מלך. אז בואו נטייל בעולם. ואז הם לא הלכו למלך, והתחילו לצחוק על כל העולם שהעולם חושב שיש מלך בעולם. והתהלכו ממדינה למדינה. בינתיים, אתם הגיע אל המלך, החכם לא הגיע. המלך ראה שאתם הזה הוא אדם ישר, נתן לו איזה תפקיד קטן. ואתם, כיוון שהיה אדם ישר, מילא את התפקיד נאמנה. ואז ראה המלך שהוא מתקדם יפה, נתן לו תפקיד יותר חשוב. וככל שהתפקידים הם יותר חשובים, אז גם באופן טבעי נכנסה חוכמה בליבו של התם, עד שבסוף התם נהיה חכם, ובסוף נהיה מופקד על כל בית המלך. בינתיים החכם שהולך עם החכם הולך ומסתבך בהרפתקאות בלי סוף, עד שבסוף הוא נמצא במצב של כמעט אבדון מוחלט. ואני מקצר את כל הסיפור, בסוף מי שמציל אותו זה התם. ואתה מציל אותו ואומר לו, מה קרה לך? למה לא באת אל המלך? הוא אומר, אין מלך בעולם כלל. כיוון ששמע אתם שהחכם כופר במלך, כעס כעס גדול. ואמר לו, בואי, אקח אותך אל המלך. בקיצור, אחרי סיפור ארוך, בסוף החכם חוזר בתשובה ומקבל את עול המלך. ומה הציל את החכם? אהבתו שהייתה לו לתם בילדותו. עד כאן הסיפור. מה רוצה רב נחמן לומר? שיש הרבה סיבוכים בשכל, כן? הפילוסופיה, שובה את ליבו של האדם ועלולה להמית אותו. מה יכול להציל אותו? שארית של אהבה לתום הילדות. אז אם יש לאדם אהבה מנערותו אל התום, הוא יכול בבוא הזמן גם להשתמש בזה כנקודה שתשיב אותו בתשובה שלמה. זה עוד בבחינת סיפורים. אבל הבה נראה מה שהוא כותב על זה בספר ליקוטי מוהר"ן. בליקוטי מוהר"ן הייתי רוצה פה להתייחס לשתי תורות, כן? הפרקים נקראים תורות. האחת, תורת בו אל פרעו, ככה היא נקראת, תורת בו אל פרעו, פרק סמך דלת בליקוטי מוהר"ן א', ושם יש דיון ארוך, אי אפשר ללמוד את הכל. אבל יש פה איזו התייחסות לאחד מיסודות הקבלה של הארי, מה שנקרא סוד הצמצום. אבל פה בהתייחסות מאוד מיוחדת, מיוחדת לרב נחמן. תורת הצמצום מתוארת פה בכמה מילים פשוטות, נקרא את הדברים בפנים. אומר כך, השם יתברך מחמת רחמנותו ברא את העולם. מה פירוש רחמנות? זה לשון רחם, לתת מקום לזולת. כמו שהרחם הוא בתוך הגוף של האישה מה שנותן מקום ליצור אחר שעומד להיוולד, כך מידת הרחמים זה המידה הזאת שנותנת מקום לזולת. כי רצה לגלות רחמנותו, ואם לא היה בריאת העולם, על מי היה מראה רחמנותו? ועל כן ברא את כל הבריאה, כדי להראות רחמנותו. וכאשר רצה השם יתברך לברוא את העולם, לא היה מקום לבוראו, מחמת שהיה הכל אין סוף. כלומר, המוחלטות של מציאות הבורא, זה מונע אפשרות של קיום של כל זולת. אם יש אלוהים, אין עולם. אין, כמו שפעם חוקר אחד אמר על הרב קוק, השאלה שלו לא הייתה אם יש אלוהים או לא. כי זה שיש אלוהים, לפי הרב קוק זה ברור. השאלה אם יש עולם. כן? זו באמת השאלה. השאלה שעומדת גם לפני הקדוש ברוך הוא כשהוא רוצה לברוא את העולם. ריבונו של עולם הוא הכל, אז איך יש מקום לזולת? על כן צמצם את האור לצדדים, ועל ידי הצמצום הזה נעשה חלל הפנוי, ובתוך החלל הפנוי הזה נתהוו כל הימים והמידות וכו'. הוא אומר, אני כאן מדלג, וזה הצמצום של החלל הפנוי אי אפשר להבין ולהשיג כי אם לעתיד לבוא, כי צריך לומר בו שני הפכים, יש ואין. כי החלל הפנוי הוא על ידי הצמצום, שכביכול צמצם אלוהותו משם, ואין שם אלוהות כביכול. כלומר, בתוך עולם מצומצם, אז אין אלוהים. אז יש לאפיקורסים מקום לרדות. אבל באמת לאמיתו, בוודאי, אף על פי כן, יש שם גם כן אלוקות. כי בוודאי אין שום דבר בלעדי חיותו. כלומר, לפי רב נחמן, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, כולל המקומות שהוא לא נמצא בהם. וזה דבר פרדוקסלי. הוא נמצא בכל מקום, ובכלל זה, אולי במיוחד, במקומות שבהם הוא לא נמצא. ועל כן אי אפשר להשיג כלל בחינת חלל הפנוי עד לעתיד לבוא. כל זה הקדמה. ודע שיש שני מיני אפיקורסות. יש אפיקורסות שבא מחוכמות חיצוניות, ועליו נאמר ודע מה שתשיב לאפיקורוס. כלומר, יש אפיקורסים בעולם, זה נכון, אבל מה השפיע עליהם? חוכמות חיצוניות. מה זה חוכמות חיצוניות? זה חוכמות שהן חיצוניות לתורה. אם הן חיצוניות לתורה, אני אגיד את זה בשפה שלי, אם כן, הן שייכות לתורה. להיות חיצוני למשהו פירוש הדבר שיש לך קצת שייכות אליו. לכן גם החוכמות החיצוניות, מי שנפל לשם זה לא נורא, אפשר להחזיר אותו בתשובה. מה בדרך כלל קורה בהשפעת החוכמות החיצוניות? אדם שמושפע מהחוכמות החיצוניות, יש עליו, יש לו סולם ערכים, אבל מבולבל. מה עושה התורה? היא מחזירה כל ערך למקומו. כן, צריך לדעת, הערך הזה שאתה שם אותו במקום ראשון ובמקום רביעי, הערך הזה ששמת אותו במקום חמישי ובמקום שני, וכן הלאה. אפשר לסדר מחדש את כל המפה של הערכים, ואז האדם יכול לחזור בתשובה. לכן נאמר, דע מה שתשיב לאפיקורוס. כלומר, איך תחזיר את האפיקורוס בתשובה. כן, אני פה מדלג על הרבה שורות, כן? אבל יש עוד מין אפיקורסות, והם החוכמות שאינם חוכמות, אלא מחמת שהם עמוקים ואינם משיגים אותם, ומחמת זה נראים כחוכמות. למה הוא מתכוון? חוכמה שהיא באמת איננה חוכמה, אבל מנוסחת בלשון של החוכמה. איך קוראים לזה? הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית. זה בעצם מה שהוא מתכוון. פילוסופיית האבסורד. זה בעצם, אין בזה כל חוכמה, אבל זה מנוסח בשפה של החכמים. לכן, מי שנפל לאפיקורסות הזאת, אין לו כל תקווה לצאת משם, כי אין שם תשובה. ככה הוא אומר. כן, יש כמה מבוכות וקושיות אצל המחקרים. מחקרים, הכוונה, חוקרים. שבאמת אינם שום חוכמה, והקושיות בטלים מעיקר. אבל מחמת שאין בשכל האנושי ליישבם, על ידי זה נדמים לחוכמות וקושיות. ובאמת, אי אפשר ליישב אלי הקושיות, כי אלי הקושיות של האפיקורסות הזאת באים מהחלל הפנוי, אשר שם, בתוך החלל הפנוי, אין שם אלוהות כביכול. ועל כן, אלו הקושיות הבאים משם, אי אפשר בשום אופן למצוא להם תשובה, ועל זה נאמר, כל בעיה לא ישובו. כלומר, מה עושה כאן רב נחמן? הוא מסביר לך שכל אפיקורסות שבעולם יש לה שורש בתוך הקדושה. למשל, האפיקורסות היותר קשה היא באה מעצם הצורך של הקדוש ברוך הוא לברוא את עולמו, לכן לא הייתה ברירה אלא שיהיה חלל פנוי, ובגלל החלל הפנוי יש הכרח שתבונה מבוכות וקושיות שאין עליהם תשובה. ובמילים אחרות, כמו שבא אמר רב נחמן ברסלב, אלוהים שאין עליו קושיות זה אלוהים קטן. אבל ברגע שמבינים את זה, אז גילינו את הסיבה של קיומה של האפיקורסות הזאת, ועל ידי זה עצמו יש לנו כבר תשובה על האפיקורסות. לכן אפשר לחזור בתשובה אפילו משם, כפי שהוא אומר בהמשך. האפיקורסות הזאת השנית בוודאי צריך להיזהר יותר ויותר לברוח ולהימלט משם, לבלי לעיין ולהביט בדבריהם כלל, כי חס ושלום בוודאי ישקע שם, כי עליו נאמר כל בעיה לא ישובון כנל. אך דע, אם יש צדיק גדול שהוא בחינת משה, מי זה? רב נחמן. הוא צריך דווקא לעיין בדברי האפיקורסות האלו, ואף שאי אפשר ליישבם כנל, עם כל זה, על ידי עיונו שמעיין שם, הוא מעלה משם כמה נשמות שנפלו ונשקעו בתוך האפיקורסות הזאת. כי אלו המבוכות והקושיות של האפיקורסות הזאת הבא מחלל הפנוי, הם בבחינת שתיקה. וגם על משה נאמר, שתוק כך עלה במחשבה לפניי, ועל ידי שתיקתו הוא מעלה משם את כל אלה שנפלו לתוך האפיקורסות הזאת. כל מה שאני אומר לכם כאן זה בקצרה. אני מזמין כל מי שרוצה אחר כך לקרוא את כל התורה של הרב נחמן, זה מסתרע על זה שישה עמודים ארוכים, אבל כדאי לדעת. כן, בבקשה. מה זה שתיקה? שתיקה זה דברים שכדי להסביר אותם צריך לעבור מעבר למילים. זאת אומרת, יש דברים שאני יכול להסביר לך במילים, ואז זה נקרא דיבור. יש דברים שכדי להסביר צריך להשתיק את המילים, ואז אתה מבין. או? כי האותיות באות מ... העולם שבתוך החלל הפנוי, אבל מה שבתוך החלל הפנוי, בחלל הפנוי עצמו אין אותיות, ממילא אין מחשבות, ממילא כדי להבין שמה משהו צריך לשתוק. כן, מה אתה אומר?
אתה מבין, אתה אומר שהמינוח הזה,
מה?
בכי, צחוק ושיר,
נחשב לשתיקה? בכי, צחוק ושיר, האם זה נחשב לשתיקה? לא, זה מדרגות בדרך אל השתיקה. לפעמים, אומר רב נחמן, צריך להשתמש בניגון. לכל דבר יש ניגון משלו. זה נכון. מה שנקרא האווירה של המקום. לבית הכנסת יש ניגון משלו. לשוק יש ניגון משלו, לאוניברסיטה יש ניגון משלה. כל דבר משדר איזשהו ניגון. למשל מספרים על אלישע בן אבויה, שהיה מגדולי התנאים ונהיה אפיקורוס. אז הגמרא אומרת, איך הוא נהיה אפיקורוס? מעולם לא פסק זמר יווני מפיו. הוא חי באווירה של היווניות. אז איך הוא לא יהיה אפיקורוס? בסופו של דבר, גם כשהוא לומד גמרא, הוא לומד גמרא כמו שאפיקורוס לומד. ולכן אמר רב נחמן, שזה הפירוש האמיתי להוראות של יעקב אבינו כשהוא שולח את הבנים שלו ליוסף, וקחו מזמרת הארץ בכלכם והורידו לאיש מנחה. אתם תשבו אותו על ידי שאתם תשתמשו בניגונים של ארץ ישראל. מזמרת הארץ, כלומר הניגונים של ארץ ישראל, בכלכם, כלומר בכלי הנגינה. ומי הם כלי הנגינה? זה אתם בעצמכם, שהרי נאמר, והיה כנגן המנגן, והייתה עליו רוח השם. ועליה עלי רוח השם. זאת אומרת, והיה כנגן המנגן, במה מנגנים? במנגן עצמו. במקום שישתמש בגיטרה, הוא ישתמש בעצמו. ואז הוא ינגן במנגן. שתיקה כפשוטו? אני לא יודע מה זה שתיקה כפשוטו. שתיקה, צריך לשתוק כדי לדעת מה זה שתיקה. כן.
יש לפי את הביקורסות הראשונה, הביקורסות השנייה,
הביקורסות השנייה אומרת שאין ערכים בכלל. האפיקורסות הראשונה אומרת יש ערכים, רק שזה לא הערכים של התורה. האפיקורסות השנייה אומרת הכל אבסורד, אין משמעות, זה הלט של ספר תהילים, כן, שאין לו אחרית. כן. עכשיו רבי נחמן הבין שכדי להתמודד עם הכוחות האלה של האפיקורסות שעומדים לבלע את העולם, צריך בשביל זה כוח גדול. את הכוח הזה הוא מצא בקדושתה של ארץ ישראל, והוא ניסה לעלות לארץ. מעניין, אני הבטחתי להסביר את ההבדל בינו לבין הבעל שם טוב, סבא שלו. הבעל שם טוב, היה לו תפקיד גדול בהיסטוריה, לייסד את תורת החסידות. תורת החסידות מבארת את הקדושה שיש בכל יהודי ויהודי כפרט. כלומר זה קדושת הפרט בישראל. בארץ ישראל ומת זה, הקדושה שנראה כאן היא קדושת הכלל, קדושת הציבור. אז זה מובן שכאשר עולים מחוץ על הארץ, במקום שבו מאירה קדושת הפרט, עולים לארץ ישראל, מקום שבו מאירה קדושת הכלל, בדרך יש משבר רוחני עמוק. מאבדים את קדושת הפרט, ואחר כך קונים את קדושת הכלל. הבעל שם טוב הרגיש את זה בדרך לארץ ישראל. הרגיש שהמוחין שלו הסתלקו, שאין יותר קדושה אצלו. אז הוא אמר, אם ככה אני חייב לחזור לפולניה, כי התפקיד ההיסטורי שלו זה לגלות את קדושת הפרט, הוא לא יכול לוותר על זה, לכן לא עלה לארץ ישראל. רב נחמן הרגיש שעם ישראל עומד לעבור משבר ממילא, אז הוא היה מוכן לעבור את כל הייסורים של הנפילה הרוחנית שהייתה לו. כשהוא הגיע לאיסטנבול, הוא שם התנהג על כל פנים כילד קטן, ועשה את עצמו משוגע, והיה משחק עם הנערים ברחובות במשחקי ילדים. כל זה כדי שיוכל לעלות לארץ ישראל, ככה הוא אמר על עצמו. כל זה עשיתי כדי שיוכל לעלות לארץ ישראל. כלומר הוא היה מוכן לאבד את מדרגתו הרוחנית הראשונה, כי הוא ידע שהוא עומד לקבל מדרגה רוחנית יותר גדולה. והגיע לארץ, זכה לקדושת הכלל. מה קרה אחרי שנפטר רב נחמן? עם ישראל גם כן עלה לארץ ישראל. זה כבר המדרגה השלישית אחרי הבעל שם טוב והרב נחמן, עם ישראל עולה לארץ ישראל, מאבד את מדרגתו הרוחנית, נהיה חילוני, ואחר כך קונה את קדושת הכלל מחדש על ידי הרב קוק. אפשר לומר שרב נחמן היה חוליה המקשרת בין מה שהתחיל אצל הבעל שם טוב לבין מה שהגיע לידי השלמה אצל הרב קוק. זה תפקיד מאוד מיוחד, כי באמת חסידי ברסלב היו מדמים את היחס בין הרב חרלק לבין הרב קוק לקשר שהיה בין רבי נתן לרב נחמן. אספר לכם סיפור שקרה עם הרב גדליה קניג, זכר צדיק לברכה. הרב גדליה קניג היה ראש חסידי ברסלב בצפת. פעם שאלו אותו, תגיד, מי מבין כל הצדיקים שאנחנו מכירים הצליח לממש את האישיות של הצדיק כמו שרב נחמן מדבר עליה? אז הרב גדליה קניג ענה, רק אחד, הרב קוק. יש פה איזה הורדת הכובע מצד ברסלב כלפי הרב קוק, וזה יפה. עכשיו אני רוצה פה להתייחס לדבר אחר. מה הייתה השיטה שבה רב נחמן מתמודד עם כל אפיקורסות. הוא מחפש בכל אפיקורסות את השורש בקודש שלה. ועל ידי שאתה מגלה את השורש בקודש של איזושהי שיטה מקולקלת, על ידי זה אתה מנצח אותה ניצחון מוחלט. למשל, אני אביא לכם דוגמה פשוטה. מסביב למשנה, זה תורה נ"ב. יש משנה במסכת אבות פרק ג', רבי חנינא בן חכינאי יאמר, הנעור בלילה והמהלך בדרך יחידי ומפנה ליבו לבטלה, הרי זה מתחייב בנפשו. כן? זה משנה קשה. כן? מישהו פה חייב מיטה. למה? הוא נעור בלילה, מהלך בדרך יחידי, מפנה ליבו לבטלה. אומר רב נחמן, יש אפיקורסים שאומרים שהעולם הוא מחויב המציאות. מי זה האפיקורסים האלה? הפילוסופיה האריסטוטלית, שאומרת שהכל מחויב מכוחות הטבע. יכול להיות שהוא גם מתכוון כאן לשפינוזה, כן? שאומר שכל העולם... יש אפיקורסים שאומרים שבעצם כל העולם כולו מחויב מריבונו של עולם. לא שהקדוש ברוך הוא חופשי לברור שלא לברור, אלא הקדוש ברוך הוא נובע ממנו העולם בדרך של הכרח. ולחיז גם העולם קדמון. אומרים ככה, יש אפיקורסים שאומרים שהעולם הוא מחויב המציאות, ולפי דעתם הרעה המשובשת, נדמה להם שיש על זה ראיות ומופתים חז ושלום ממנהג העולם. אבל באמת, הבל יפצה פיהם. כי באמת, העולם ומלואו הוא אפשרי המציאות. כי רק השם יתברך לבד הוא מחויב המציאות. אבל כל העולמות, עם כל אשר בהם, הם אפשרי המציאות. כי הוא יתברך ברעם יש מאין, וביכולתו וכוחו ואפשרותו יתברך היה לבורעם, או שלא לבורעם. על כן בוודאי, כל העולם ומלואו הוא אפשרי המציאות. כן, ברור, זה המחלוקת בינינו לבין הפילוסופים. שהפילוסופים אומרים שהעולם מחויב המציאות, ואנחנו תלמידי משה אומרים שהעולם הוא אפשרי המציאות. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא בורא, לא רוצה, לא בורא.
מה קורה שהעולם מחויב המציאות?
מה?
מה קורה שהעולם מחויב המציאות?
מחויב המציאות לפי הפילוסופים. הכוונה שאלוהים הוא יוצר עולם בעל כורחו. זה כאילו בטבע שלו לברוא את העולם. לכן אין לו ברירה.
זה קשור לקדמון
או קדמון? ממילא הוא קדמון, כי כשם שהאלוהים קדמון, אז כך העולם ש... נובע ממנו, הוא עולם קדמון.
אז הם יודעים שהוא נובע ממנו, זה לא קדמון. הוא עולים קדם על העולם.
לא, זה ביטוי בשפה. הם מתכוונים להגיד שהעולם קדמון. כן? אך מאין נמשך הטעות? כאן הנקודה החשובה, זה בעיני רב נחמן, לא אם הם צודקים או לא. ודאי שהם לא צודקים. אך מאין נמשך הטעות שיכולים לטעות חז ושלום שהעולם הוא מחויב המציאות חז ושלום? כלומר, זה מה שמעניין את רב נחמן, לדעת איפה זה נוצר. כלומר, איזה יסוד בקודש יש לטעות הפילוסופית הזאת. דע שזה נמשך מחמת שבאמת אתה שכבר נעצרו ונמשכו נשמות ישראל, עקה בוודאי העולם הוא מבחינת מחויב המציאות. כי כל העולם הוא לא, הכל לא נברא אלא בשביל ישראל. ועל כן בוודאי אתה, אחר שנעצלו ונבראו נשמות ישראל, כביכול הוא יתברך מוכרח לברוא ולקיים העולם. כלומר, הפילוסופים הייתה להם אינטואיציה, הם לא ידעו מאיפה זה בא להם, אבל הם הרגישו שבאמת העולם מחויב המציאות. הם לא יודעים למה הם חייבים להגיד את זה. רבי נחמן אומר, פשוט, כי כיוון שהקדוש ברוך הוא החליט לברוא את עם ישראל, מאותה שעה הוא גם חייב לברוא את העולם, כי העולם בשביל ישראל נברא. אז זאת אומרת שאחרי מעשה העולם מחויב המציאות. עכשיו מסביר, ואתה תראה פלאי פלאות, איך כל זה מבואר אתה במשנה. זהו הנאור בלילה כפשוטו, דהיינו שהוא נאור בלילה ומתבודד ומפרש שיחתו בינו לבין קונו. והמהלך בדרך יחידי, שהולך בדרך יחידי דייקה, במקום שאין בני אדם הולכים שם, כי אז הוא ייקח שלמות ההתבודדות בלילה, ובדרך יחידי דייקה. כי אז דייקה יכולים לבוא לבחינת ביטול, וזהו מפנה ליבו לבטלה, דיינו שמפנה ליבו מכל עסקי העולם הזה לבטלה, כדי לזכות לבחינת ביטול כנה. כל זה ההתנהגות של עם ישראל. עם ישראל הוא נאור בלילה, כשכל העולם ישן עם ישראל נאור, ועם ישראל הולך בדרך יחידי, לא אכפת לו מאף אחד, והוא מפנה ליבו לבטלה, מבטל את ליבו לפני הקדוש ברוך הוא, ביטול היש. אז למה זוכים? אז זוכה שיוכלל נפשו במחויב המציאות. אז הרי זה מתחייב, קונה חיוב בנפשו, הופך את נפשו להיות מאפשרית המציאות להיות נפש מחויבת המציאות. זה המשמעות של מתחייב בנפשו. רואים את זה בהרבה דברים, הרבה דרשות של רב נחמן, שהוא מהפך לשונות שנראים שליליים, בסוף הוא מברר אותם כלשונות חיוביים. למשל הביטוי שקראנו בשבוע שעבר, ארץ אוכלת יושביה. מה זה ארץ אוכלת יושביה? בדרך כלל מי אוכל את מי? היושבים אוכלים את הארץ, אנחנו אוכלים סטייקים, הסטייקים אכלו את הדשא והדשא אכל את האדמה, אז אנחנו מהפכים את האדמה למדרגת האדם. אבל בארץ ישראל זה הפוך, ארץ אוכלת יושביה, זאת אומרת היא קובעת את אופיו של האדם, וזאת המדרגה במיוחדת שלה, שהיא בקדושתה מושכת את האדם אליה, לא האדם מרים אותה אלא היא מרימה את האדם אל מדרגתה. זה מיוחד לתורתו של רב נחמן. יש אצל רב נחמן נקודה נוספת שעולה מתוך ההתמודדות עם האפיקורסות כנראה גם כן, והיא בעיית השמחה. התחלנו לדבר על זה בהתחלה. אדם שהאמונה אצלו איננה אמונה שלמה נופל בהכרח לעצבות, ויש סיבות לאדם לחשוב שהוא לא שלם באמונתו, וזה החטאים שלו. אם הייתי באמת מאמין באמונה שלמה לא הייתי חוטא. אז אם אני חטאתי, סימן שאינני מאמין. אם אינני מאמין, אני נופל לתוך ייאוש. אז זה אומר רב נחמן בתורה רשפ"ב, תורה מפורסמת, אני אקראת תורת הזמרה לאלוהי בעודי. כן, מכל תורה כמעט יש שם, תורת הזמרה לאלוהי בעודי, נקראת תורה רשפ"ב. דע כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות, ואפילו מי שהוא רשע גמור. איך אפשר ללמד זכות על רשע גמור? אבל זה אסור לפי הלכה. אלא הכוונה, לא שאתה אומר שהרע שהוא עשה זה טוב, זה שטויות, אי אפשר להגיד על רע שהוא טוב. אבל אומר רב נחמן, צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב שבאותו המעט אינו רשע. כלומר, תחפש מהי הנקודה הטובה שיש בו, ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב ודן אותו לכף זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת לכף זכות ויוכל להחזירו בתשובה. וזה מה שנאמר, ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו. כלומר, תחפש את המעט שבו האדם איננו רשע, ואז תתבונן על מקומו הראשון ותראה שאיננו שם יותר. ואחרי שאתה באמת העלית את האדם, אתה יכול פתאום לגלות עוד נקודות זכות. ואז הוא מוסיף, כמו כן צריך למצוא בעצמו, כן? שגם אדם צריך למצוא בעצמו, וכן צריך האדם למצוא גם בעצמו, כי זה ידוע שצריך האדם להיזהר מאוד להיות בשמחה תמיד ולהרחיק העצבות מאוד מאוד, כמבואר אצלנו כמה פעמים. ואפילו כשמתחיל להסתכל בעצמו ורואה שאין בו שום טוב והוא מלא חטאים, ורוצה הבעל דובר, בעל דובר הכוונה השטן, להפילו על ידי זה בעצמות ומרה שחורה, חס ושלום, אך על פי כן אסור לו ליפול מזה, רק צריך לחפש ולמצוא בעצמו איזה מעט טוב. כי איך אפשר שלא עשה מימיו איזה מצווה או דבר טוב? זאת אומרת, החיפוש פה הוא החיפוש אחרי הנקודה הטובה, לא הצדקת הרע. ואף שכשמתחיל להסתכל באותו הדבר הטוב הוא רואה שהוא גם כן מלא פצעים ואין בו מתום, היינו שרואה שגם המצווה והדבר שבקדושה שזכה לעשות הוא גם כן מלא פניות ומחשבות זרות ופגמים הרבה, עם כל זה איך אפשר שלא יהיה באותה המצווה והדבר שבקדושה איזה מעט טוב? ואז על ידי שאדם מוצא את הנקודה הטובה הזאת, מכוח זה הוא מצליח למצוא בעצמו עוד נקודות טובות, ואז כל נקודה טובה שהוא מוצא בעצמו הופכת להיות תו מוזיקלי, וכל זה הופך להיות מנגינה אחת גדולה, ועל ידי המנגינה הזאת הוא יכול שוב לזמר לשם. זאת אומרת, הזמרה לאלוהי, על ידי שאני מוצא את העוד שבי, את העוד מעט שעדיין טהור אצלי, הזמרה לאלוהי בעודי. והזהיר רבנו זל מאוד ללך עם התורה הזאת, כי הוא יסוד גדול לכל מי שרוצה להתקרב לשם יתברך, הוא לבל יאבד עולמו לגמרי, חס ושלום. כי רוב בני האדם שרחוקים מהשם יתברך, עיקר רחוקם הוא מחמת מרה שחורה ועצבות, מחמת שנופלים בדעתם, מחמת שרואים בעצמם גודל קלקולם, שקלקלו מעשיהם כל אחד כפי מה שיודע בעצמו את נגעי לבבו ומכאוביו. ומחמת זה הם נופלים בדעתם, ורובם מייאשים עצמם לגמרי, ועל ידי זה אינם מתפללים בכוונה כלל, ואינם רואים אפילו מה שהיו, אינם עושים אפילו מה שהיו יכולים לעשות עדיין. על כן צריך האדם להשכיל מאוד על דבר זה, כי כל הנפילות שבדעתו, אף על פי שהוא מחמת מעשים רעים שעשה באמת, עם כל זה הנפילה שבדעתו והעצבות והמראה השחורה שנופל עליו על ידי זה, הכל הוא רק מעשה בעל דבר שמחליש דעתו כדי להפילו לגמרי חס ושלום. על כן צריכים להתחזק מאוד, ללך עם התורה הזאת, לחפש ולבקש בעצמו בכל פעם מזה מהטוב ונקודות טובות, ועל ידי זה יחיה וישמח את עצמו ויצפה לישועה עדיין, ויוכל להתפלל וזמר ולהודות לשם בבחינת הגמרא לאלוהי בעודי. כן,
קודם הדיבר הנפש
האלוקית, הנפש האלוקית שנהיה מהכוח לפועל, עד מי יהיה מבועל של המציאות? כן.
מה השאלה?
כן. עכשיו, הציפייה לישוע הזאת, שמדבר עליה רב נחמן, יש לה ביטויים עמוקים בסיפורים שלו. יש, למשל, אחד הסיפורים נקרא אמה יסף ונזיין בטלרס. מה? המייסה פונזיין בטלרס. מה? מעשה בשבעה קבצנים. המייסה, מעשה פון בזיין זה שבע, בטלרס, בטלר זה קבצן. כן? בטלר זה קבצנים. זה סיפור שמה שוב ארוך מאוד, שהוא כנראה משל לתולדות האנושות. מספרים שם על ילד וילדה שעזבו אותם ביער ובאו שבעה קבצנים לעזור להם. כל יום בקבצן אחר. זה כנגד שבעת ימי בראשית. ואחר כך הם הסתובבו בעולם הילדים. וכל יום, ואחר כך הם התחתנו. כן, זה הילד וילדה. אז חיתנו אותם. ואז בשבעת ימי המשתה הגיעו שבעת הקבצנים. כל יום הגיע קבצן אחר. וברך אותם. סיפור ארוך ארוך. למשל פה במהדורה של מוסד הרב קוק זה משהו כמו 50 עמודים רק הסיפור, לא אני מגזים, 25 עמודים של סיפור. עכשיו הסיפור שם יש, אגב כל הסיפורים זה סיפור לפנים מסיפור שלפנים מסיפור. יש שם למשל סיפור כזה על מעשה שהיו אנשים שהלכו בספינה והספינה נשברה והגיעו ניצולים אל איזה אי, ובאי הם מצאו מגדל, ואז הם עלו לראש המגדל, ואז הגיע הנשר הגדול לראש המגדל ועשה איתם משחק. ואז הוא שאל כל אחד שמה שיעשו משחק זיכרון, כל אחד צריך לזכור את הדבר היותר עתיק שהוא זוכר. אז אחד אמר, אני זוכר כשכתפו את הפרי מן העץ. ואז כולם אמרו, וואו, איזה זיכרון. השני אומר, מה? אני זוכר כשהפרי היה על העץ. אז ממש התפעלים עוד יותר. השלישי אומר, אני זוכר כשהנר היה דלוק. הרביעי אומר, אני זוכר כששמו את הגרעין באדמה. והחמישי, שהוא הקבצן העיוור, שחושבים שהוא עיוור, אבל באמת הוא לא עיוור, כי כל הזמנים כי הוא עוד לא התחיל לחיות כלל, ולכן כל הזמנים שבעולם הזה אינם נראים לפניו, לכן הוא נראה עיוור. הוא אומר, ואני אמרתי, אני לא זוכר שום דבר. אמר בעל הנשר הגדול, אתה בעל הזיכרון הגדול ביותר. אם כן, יש לי הסכמה מהנשר הגדול שאני בעל זיכרון מופלא. וברור, מה הכוונה? כשהפרי היה על העץ, כשכתפו את הפרי מן העץ, האדם זוכר את הרגע שחתכו את חבל הטבור שלו. השני זוכר כשהוא עדיין היה מחובר, כשהפרי היה על העץ. השלישי זוכר את ההיריון, כשהנר היה דלוק, נר דלוק על ראשו, בעילון נרו על ראשי. הרביעי זוכר כששמו את הגרעין באדמה, זה רגע ההפריה. והחמישי זוכר את העין, בטרם היותו. לכן הוא לא זוכר שום דבר. אין זאת מדויה גדולה, של שייכות אל הראשית של ההוויה. אין זה, זה רק דומה אחת, זה, כל זה, זה מולקולה בתוך הסיפור של 25 עמודים. מעניין שביום השביעי הגיע הבטלר השביעי, הקבצן השביעי, ואז רבנו אמר שהוא לא רוצה לספר את זה. הוא אומר, המעשה של הבית לרשבים יספר משיח צדקנו. אז אם פעם תראו חוברת מעשה בבית לרשבים, תדעו שהמחבר זה המשיח, או אחד שחושב שהוא כזה. זה ציפיית הישועה. באמת, כשלומדים את המעשה הזה להעריכו בעורך, רואים שזה באמת מפתח להבנת כל 6,000 שנה של ההיסטוריה. יש גם ציפיית גאולה גדולה בסיפור המפורסם, מעשה בבין המלך ובין השפחה שהתחלפו. אני עוד מעט מסיים, בסדר? בין המלך ובין השפחה, כן, מה אתה אומר? הפתק? אני מדבר על כתבי רב נחמן, לא מדבר על... תראה, יש כל מיני זרמים שקבעו. יש בעל הפיתקה, ויש מה שיש ביבנאל, ויש כל מיני זרמים של ברסלב. אני מדבר על תורת רב נחמן. כן. יש... מעשה בבין המלך ובין השפחה שהתחלפו. מי זה בין המלך ובין השפחה? פשוט, זה כנסת ישראל, והקדוש ברוך הוא, כנסת ישראל, ולעומת זה הגויים, שבין המלך עם ישראל חושבים אותו לבין שפחה, ובין השפחה זה אדום, חושבים אותו לבין המלך. זה בלתי אפשרי לבד. וסיפור, אגב, כל הסיפור הזה לקוח מאגדת עם אירופאית שרב נחמן העלה אותה ועשה מזה סיפור קודש. מעניין שהסיפור מסתיים בזה שבן המלך מגיע בסוף אל הארמון של אביו, ואז מגלים שהוא בן המלך, סיפור שלם, על ידי שהוא מחזיר את כיסא המלך למקומו. ואני רק רוצה להעיר פה הערה קטנה, באיזה מסגרת סיפר רב נחמן את הסיפור הזה. מסופר כאן במוצאי שבת קודש פרשת נוח שנת הקפיים, נכנסנו אליו כדרכנו ואיתה בידינו שנלך מאיתו, ותכף הלכנו מאיתו והיה לנו לפלא, כי דרכנו היה תמיד לדבר עמו הרבה במוצאי שבת, והיה לנו קצת צער מזה. אחר איזה שעות שלח המשרת שלו וקרא אותנו שניכנס אליו, ונכנסנו אליו אני וחברי רב נפתולי, וציווה לספר לו חדשות כדרכו תמיד, שהיה שואל לספר לו חדשות דייקה. וסיפר לו רב נפתולי מה ששמע אז מעניין מלחמת הצרפת שהייתה באותם העיתים, מלחמת הצרפת, הכוונה מלחמות נפוליאון. אז באותה השיחה היינו מתפלאים ומתמיעים על גודל התנשאות שמתנשא כל כך פתאום, כוונה לנפוליאון. איך יכול להיות שנפוליאון נהיה פתאום כזה מלך גדול? כי היה בתחילה עבד פשוט ונעשה קיסר. ענה ואמר, מי יודע איזה נשמה יש לו? כי יוכל להיות שנחלף, כי כן בהכלי התמורות נחלפות לפעמים הנשמות. ואחר כך התחיל לספר שכבר היה מעשה כזה, שפעם אחת היה מלך, וסיפר את כל המעשה של בן המלך שנחלף. אחר שסיפר רבינו זה המעשה, ענה ואמר, בדורות הראשונים כשהיו מסיחים בענייני קבלה, היו מסיחים בלשון זו, כי עד רבי שמעון בר יוחאי לא היו מדברים קבלה והתגליה, רק רשב"י גילה קבלה והתגליה. קודם לכן, כשהיו החברים מדברים קבלה, היו מדברים בלשון כזו. ובקיצור, זה פה רזין די רזין שהתגלו דווקא בצורה של סיפור. הייתי מאוד רוצה עוד לספר לכם הרבה, אבל אי אפשר. אני רק רוצה לספר דבר אחרון. מעשה במלך ואסטרולוגוס. שהמלך, האסטרולוגוס אומר למלך, הסתכלתי בכוכבים וראיתי שכל מי שיאכל מהחיטה של התבועה של השנה הזאת, השתגע. אז אדוני המלך, אני מציע לך שאנחנו נאגור לעצמנו אוצרות חיטה לי ולך כדי שלא נשתגע. אמר לו המלך, זה לא יעזור. אם כולם יאכלו ואנחנו לא נאכל, יחשבו אותנו למשוגעים. לכן אני מציע לך משהו אחר. אתה ואני נאכל מן החיטה הזאת, ואנחנו נלבש את בגדי המשוגעים, כדי שכשיסתכל אני עליך ותסתכל אתה עליי, נדע שנינו שאנחנו משוגעים. אין כמו זה אופני כאן למידת הביטול שיש לרב נחמן כלפי המוסכמות של העולם הזה. זהו.